הרדיו הבינתחומי 106.2 FM הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי וכל ישראל
חדר חזרות מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית עם אלעד אוזן
שלום לכל המאזינות והמאזינים של חדר חזרות מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית אלעד אוזן באולפן כאן ברדיו הבינתחומי 106.2 FM לשעה של הרגעות וההרגעות היא תבוא בעצם מאיזשהו שילוב של היסטוריה ומוזיקה ובתוכנית הקרובה אנחנו נמצאים ככה עמוק בתחילתה אפשר לומר תחילתה של המוזיקה הקלאסית המודרנית אולי כפי שאנחנו מכירים אותה היום או המוזיקה האומנותית המוזיקה הרב קולית בייחוד המוזיקה הרב קולית המוזיקה הפוליפונית כפי שהיא נקראת והשנים שבהם אנחנו נמצאים זה בעצם ככה שני העשורים הראשונים של המאה ה-16 בתקופה הזו למעשה נולד לו אחד מגדולי המוזיקה הקלאסית, המוזיקה האומנותית מאז ומעולם. שמו היה ג'ובאני פייר לואיג'י דה פלסטרינה. העיר הזו שנקרא פלסטרינה, בעצם ממנה ג'ובאני קיבל את השם, וכך מכירים אותו, אף אחד לא קורא לו ג'ובאני פייר לואיג'י. הייתה עיר קטנה, בעצם עיר קטנה ליד רומא. העיר הזו שהפכה להיות בתקופה ההיא כמובן איטליה היא לא עדיין אין לנו את המדינות כפי שאנחנו מכירים אותן היום יש נסיכויות כל מיני משפחות ופלסטרינה שהייתה עיר עתיקה בעצם הכלסה אפשר לומר שג'ובאני פייר לואיג'י היה הבן המפורסם הוא הבן המפורסם והמוכר ביותר של העיר הזאת ובתוך בעצם בתוך אנחנו יכולים להסתכל על המפה היא תהיה בערך באמצע איטליה המודרנית וג'ובאני הצעיר היה אחד מהמוזיקאים החשובים ביותר של תקופתו כמובן כשאנחנו מדברים על התקופה הזו מוזיקאים עובדים בדרך כלל הם עובדי עירייה בדרך כלל עובדי עירייה עובדי כנסייה וגם ג'ובאני עבד במוסדות הכנסייתיים החשובים ביותר שהיו באיטליה. והכישרון המוזיקלי, זה לא יפתיע אתכם לשמוע שמגיל צעיר כבר הוא היה, למעשה בגיל 19, הוא קיבל את התפקיד של מנהל המקהלה בקתדרלה בפלסטרינה, ונגן העוגב שם. ובעצם בתקופה הזו, עוד כשהוא היה ילד, הוא היה זמר במקהלה, הוא עובר בכל מיני מקומות, בכל מיני כנסיות ברומא, ובעצם עושה לעצמו שם. ופלסטרינה היה אחד מהמלחינים החשובים, במוזיקה בכלל, אבל בפרט, בוודאי המוזיקה שנכתבה לכנסייה הקתולית. באותה תקופה יש את המתחוללת הסקיזמה השנייה הגדולה, למעשה שהקרע, הסקיזמה, הקרע, ההפרדה, הראשונה בעצם הייתה בין כנסיות כשנוצרה למעשה הכנסייה האורתודוקסית המזרחית. ובשנים האלה שבהן פלסטרינה עובד ברומא, מתקיימת ועידת טרנטו, שהיא הייתה למעשה ועידה שגובשה כי כדי להבין, הכנסייה הקתולית רוצה להבין איך למעשה מתמודדים עם הרפורמציה הפרוטסטנטית. מה עושים עם זה, כן? מה עושים עם עם הרפורמה הזו, עם המהפכה שיצאה מגרמניה, מויטנברג על ידי לותר, שבעצם פרצה והתחוללה ובכל מדינות אירופה פה, למעשה המרכזיות. בשוויץ אנחנו רואים שם את הרפורמטורים כמו אולריך צווינגלי, וכמובן ג'ון קלווין. גם באנגליה אנחנו רואים את ההתעוררות הזו, בצ'כיה. ובעצם המוסד הכנסייתי הקתולי יושב וחושב כיצד להתמודד עם הבעיות האלה שנוצרו ברפורמציה, שהרפורמציה הפרוטסטנטית יצרה, הקרע, והחשש שהמאמינים יעזבו. אחת מההחלטות נגעו למוזיקה למעשה, ואחת הבעיות כפי שהם ראו אותה, זה שהמוזיקה הרב-קולית המורכבת הזו יוצרת, עלולה ליצור בלבול אצל המאמין, התרחקות מהמילים והכוונה בעצם של המילים, וכך הם דמיינו שאם הם יאסרו את זה או שהם יגבילו את זה באיזושהי צורה, אזי המאמינים לא יעזבו את האמונה הקתולית. והמלחין החשוב של הכנסייה הקתולית הוא פלסטרינה, שקשה לומר שהמוזיקה הזו, כן, היא לא מורכבת, היא מאוד מורכבת, יפהפייה, ואולי לאידיאל היופי הזה, כן, הממסד הקתולי ביקש לשאוף. אולי אחת היצירות המפורסמות ביותר שהוא כתב נקראת מיסה לאפיפיור מרצ'לו, מיסה פאפה מרצ'לי. בואו נשמע את הפרק הראשון. Thank you. הפרק הראשון, למעשה הקיריה, האדון, מתוך המיסה פאפה מרצ'לו של ג'ובאני פלסטרינה. האפיפיור הזה, מרצ'לו, בעצם היה דמות קצת טרגית לדעתי. הוא אחד מהאפיפיורים שמת במהלך למעשה למעשה הוא כיהן כאפיפיור פחות מחודש. 22 ימים. אומרים שלמעשה הטקסים האלה, הטקסים בעצם בכנסייה הקתולית, כדי לבחור יש את הטקס המיוחד, הוא נקרא קונקלאבה, שבעצם הבישופים מתכנסים ויש כל מיני הצבעות וויכוחים מי יהיה, מי יבחר, ורק כשיוצא אשן לבן מהערובה יודעים בעצם שנבחר אפיפיור. אז אומרים זמן קצר אחרי הדיונים הללו הוא פשוט חלה והגוף לא עמד בעומס והוא מת. אבל כאמור, האמונה היא שהמיסה הזו הולכנה לכבודו, ופלסטרינה לוקח כאן את המבנה הבסיסי או את המבנה המוכר של המיסות, קיריה, גלוריה, קרדו, בנדיקטוס והאגנוס דיי. וכאן למעשה, בעצם המיסה הזו היא כתובה לשישה קולות, וכמו שאתם שמתם לב, לא כולם למעשה משתתפים. יש לנו קטעים שהם הומופונים, דקלומיים, יש לנו הכפלות, אבל אין לנו את כל הכוח כאן, את כל הכוח בכל הפרק. כאן למעשה בעצם זאת אחת הייתי אומר המיסות, אחת מהדוגמאות הטובות ביותר לכתיבה הקונטרפונקטית של פלסטרינה, כשהתנועה של הקולות, בעצם התנועה עצמה, אנחנו מרגישים צעד אחרי צעד, יש לנו הולכת הקולות שהיא מדויקת, מאוד לוגית אפשר לומר אפילו, ובבחינה... מבחינה היסטורית, כן, למעשה המיסה הזו, איפשהו היא, אפשר לומר, היא הולכת למעשה בעקבות ההחלטות האלה שנקבעו בוועידת טרנטו, ושהם הזהירו למעשה את המלחינים לא לכתוב מוזיקה שהיא לא טהורה, אבל למעשה, כן, הדרך למעשה שבה מלחין כאן פלסטרינה את המיסה הזו, אנחנו יכולים להרגיש את כל המילים, ואולי זו גם הגדולה, ליצור את הפוליפוניה בלי למעשה לקטוע או לבלבל, או לקחת חיקויים בעצם של מילה אחרי מילה שזה עלול לבלבל. ולמעשה ג'ובאני, מה שהוא עשה כאן, הוא לקח בעצם את הטקסט של המיסה והראה שאפשר להכין בצורה פוליפונית ובלי לשגות בכל מה שהכנסייה הייתה סבורה שהוא הבעיה, כלומר הפוליפוניה שמבלבלת את המאמינים.
Thank you.
הרדיו הבינתחומי. 106.2 FM.
Thank you.
הרדיו הבינתחומי. 106.2 FM.
חדר חזרות. מאחורי הקלעים של המוזיקה הקלאסית. עם אלעד וזן.